של ערב יום העצמאות בענייני דיומה על יום העצמאות 69 למדינת ישראל, ונתחיל בכמה מאמרים של גדולי ישראל שבכל הדורות שכתבו לנו והשאירו לנו דברים מאוד חשובים בנושא הזה. למשל, בעל האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, כותב, שואל שאלה: הטוב לכם כי תשבו חוץ? כלומר, אתם חושבים שאתם יכולים להישאר ולשבת בחוץ לארץ, גולים מעל שולחן אביכם? אם חלילה לא יפעלו בכיוון זה ולא יאירו דורם לענייני הגאולה, תשימו לב שכאן מבחינתו מה זה גאולה? חזרה לארץ. תשימו לב, זה לא מה שחושבים אנשים. משיח וכל זה, זה כבר גמר התיקון. הגאולה מתחילה בחזרת עם ישראל לארץ. מאיפה האור החיים הקדוש לוקח את זה? מהרמב״ם עצמו. הרי מבחינת הרמב״ם, בהלכה, לא בקבלה ולא בשום דבר אחר, בהלכה, מה פירוש המילה גאולה? אין בן דוד, כן? אין בן העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות מלבד. איזה פסוק הוא לוקח בתורה? דברים למד. מה אומר הפסוק שם? אם יהיה נידחך במקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך, משם יקחך ויביאך אל הארץ. זאת אומרת שמבחינתו של הרמב״ם, הגאולה פירושה דבר אחד, חזרת עם ישראל לארצו. לכן אומר כאן הרב, אם לא יאירו דורם לענייני הגאולה, על זה עתידים הם לתת את הדין אדוני הארץ, גדולי ישראל, תשימו לב. כן, הוא לא מפחד, כן, הוא האור החיים הקדוש. יש לו כתפיים די רחבות. הוא אומר, אתם תיתנו את הדין, ומהם יבקש השם את עלבון הבית. כלומר, היה לכם בית, ואתם כל הזמן מצאתם אפשרויות רק כדי לתת מפה. רבי צדוק הכהן מלובלין, בדברי סופרים י' ד', גם היושבים בה, בארץ ישראל, אינם נקראים יושבי הארץ, אם הם עדיין עבדים למלכי העמים המושלים בה. כמונו בחוץ לארץ. אין זה נקרא יישוב הארץ, אלא רק גירות, ולא מקיימים בכך וישבתם בה. כלומר, מה אומר רבי צדוק הכהן? שאם אין שלטון יהודי בארץ, זה לא נקרא יישוב הארץ. כלומר, אתה יכול לבוא ולשבת פה, לא היית בארץ בכלל, כמונו בחול. הבנתם טוב, מה זה אומר? זה אומר שמי שדוגל בארץ ישראל, אבל מבטל את מדינת ישראל, הוא לא מקיים יישוב ארץ ישראל. הרי מה אנחנו עושים כשאנחנו נכנסים לעיר שהיא בחורבן? מה זה הרואה ערי ישראל בחורבנן? קוראה. אבל מה זה ערי ישראל בחורבנן? מה זה אומר? שאין שלטון, זה לא עיר חרבה. זה עיר שאין בה שלטון יהודי. אתה צריך לקרוא את הבגדים שלך, כמו על מת. זאת אומרת שבסופו של דבר, מה משנה בין כן או לא? חש שלטון. לשלטון קוראים מדינה, אין מה לעשות. הרב קוק קובע, ולנתיבות ישראל, ב' עמוד 159, השלטון, כן, אז עכשיו הגעתי לזה, השלטון היהודי בארץ הקודש, קרי, מדינת ישראל וצבאה, כן, להזכירכם, הרב קוק לא ראה את כל זה, לא את מדינת ישראל ולא את הצבא, הוא היה לפני, הוא מת לפני, זו נבואה, הוא קורא, לזה השלטון היהודי בארץ ישראל, בארץ הקודש, קרי מדינת ישראל וצבאה, הרי הוא מצווה מפורשת וחשובה, מצווה כלל ישראלית. הבן שלו, הרב צבי יהודה זצ"ל, ממשיך ואומר, אנו שייכים למדינת ישראל. הוא היה יכול לומר לארץ ישראל. אני רוצה שתשמעו טוב את הנואנסים, כי אתם הרבה פעמים יכולים להגיע לשיעורים שמדברים המון על ארץ ישראל, ואתם יוצאים משם ואומרים, ציוני? לא. אנו שייכים למדינת ישראל, אומר הרב, מתוך קדושתה האלוהית. הוא אומר שיש במדינה הזאת קדושה אלוהית, מתוך הבנה שהיא מעשה שמיים, לא מעשה של אנשים, מעשה קודש. בשבילנו חילול מדינת ישראל הוא חילול השם. תראו עד איפה הדברים מגיעים. רק אנשי אמונה מסוגלים לסמוך ביום עצמאותה של האומה הישראלית. שמחת יום העצמאות דורשת אמונה במובן הפנימי ביותר של המושג. שמחת איש ישראל ביום העצמאות קשורה להכרתו הברורה בהנהגה האלוהית הגנוזה בכל המעלה. אחרי אלפי שנות גלות, עם ישראל שב לארצו מלא פחות מ-100 ארצות שונות, פי-100 ויותר ממה שקרה ביציאת מצרים. אתם אומרים הלל ושמחים בפסח, יצאנו ממדינה אחת, מארץ אחת. פה אנחנו יוצאים מ-130 ארצות, רבותיי. אתם לא תגידו הלל על זה? הקמתה של מדינת ישראל היא סוד התחייה הלאומית של ישראל. אז עכשיו אני מספר לכם בעצם את כל קורות חייה של המדינה. המדינה נולדה בתתווה בניסן 2448, כלומר יציאת מצרים. חתונתה של המדינה הייתה באותה שנה בו סיוון, כלומר יום מתן תורה, אותה שנה 2448. פטירתה של המדינה נפטרה, הייתה בתשעה באב 3338. תחיית המתים של המדינה הראה בה' באייר 5708. זאת אומרת כבר תחיית המתים הייתה. אנחנו כבר באיחור, מי שלא הבין את התהליך, כן? מדינת ישראל היא הביטוי המוחשי ביותר להתפרצותו של מימד המקום במימד הזמן והנפש. זאת אומרת שעד כה היהדות הייתה רק עניינים של זמן ושל קדושה עצמית, אנושית. מה עושה רב בחוץ לארץ? הוא לא מתעסק בעניינים של מקום. אין לו קשר למה שקורה במקום, כי אין מקום. אז כל התהליך הדתי במרכאות, כי שם זה דתיות, סובב סביב מה? סביב הקדושה, לימוד התורה, לידה, ברית מילה, בר מצווה, חתונה, ולא עלינו, קבורה. זה מה שעושים שם. אין משהו אחר, כי אין מקום. כלומר, מה קרה, מה החידוש הגדול ביותר שקרה ב-70 השנים האחרונות? שמימד המקום, כשאומר אברהם אבינו בספר יצירה שכל דבר צריך ללמד בשלושה רבדים, עולם, שנה ונפש, אז היה לך שנה ונפש, אבל לא היה לך עולם. עולם זה מימד המקום, לא הייתה ארץ, לא היה מקום ליהודים. אז מה קרה בעצם שחידש את הדבר הגדול ביותר, שעכשיו השלמנו את המימד השלישי, עכשיו אפשר ממש לדבר על גאולה. ולכן זה פרץ אותו מימד מקומי, טריטוריאלי, אל תוך שני המימדים הקודמים של נפש וזמן. מה? כן, יציאת מצרים, אמרתי, איפה היית? לא היית, היית בחוץ. יציאת מצרים, מתן תורה, תשעה באב, חורבן הבית, ותחיית המתים. מדינת ישראל היא הביטוי המוחשי ביותר להתפרצותו של מימד הזמן והמקום וממידי הזמן והנפש. הביטוי, והייתי לכם לאלוהים, כתוב הרבה בתורה, נכון? מופיע תמיד וללא יוצא מן הכלל בהקשר ליישוב הארץ. כלומר, רק אם אתם יושבים כאן, והייתי לכם לאלוהים. לכן אומרת הגמרא, מי שלא גר בארץ ישראל דומה כמי שאין לו אלוה, אל תבלבלו את המוח. אז יתחילו לשחק דומה, בסדר, אני יודע את כל הקונצים האלה. בסדר? יפה. לכן הסברתי את זה לפני שהתחלנו את השיעור. יציאת מצרים היא מדינת ישראל בדרך. כלומר, יצאנו ממצרים רק כדי להקים שלטון יהודי בארץ, והמלך הראשון בינתיים, לפני שנגיע לשם, זה משה רבנו. ולכן הרב קוק, האבא והבן, קורא ליציאת מצרים ולכל המהלך במדבר, מדינה בדרך. זה לא סתם איזה יציאה, עוד לא הגענו. לא, זה כבר שמה. וכך הוא גם קובע שצריך לומר הלל ביום העצמאות הראשון של ההיסטוריה בפסח. זה
המטרה של היציאה.
בדיוק, אבל זה כל העניין של היציאה. מה?
משה,
נביאים שביניהם קבעו שנאמר הלל על כל דבר שיבוא למי? רק לעם ישראל בכללותו, לא לאנשים פרטיים. אם קרה לי נס פרטי, אני יכול לקבוע יום טוב, אבל אני לא יכול לומר עליו. אבל בנס לאומי, אני חייב לומר עליו. נכון. לכן אני אומר, מדינה בדרך. ככה הוא קורא לזה, כי הרי נולדנו בחוץ. אין מה לעשות. לא נולדנו בארצנו, נולדנו מחוץ לארצנו, והמגמה הראשונה, זה כמו למשל הבאת קורבנות. לפני שמגיעים לבית המקדש, הבאת קורבנות זה בכל מקום. ברגע שאתה נכנס, אין, זהו, אסור במות בחוץ. אז לאט לאט מתקרבים למקום הזה. ברגע שקבעת, כאן בית עולמים. לשם, בדיוק. נכון, אבל שם הוא בעצם עדיין איש אחד, פה מדובר כבר על אומה. בסדר? אז רק באמצעות ג' הקווים, עולם, שנה, נפש, יכול עם ישראל להוציא במלוא מובן המילה, מן הכוח אל הפועל, את כל מה שהבורא החליט להוליך דרכו. אי אפשר לשחק את המשחק שלי כשחקן של הבורא, הרי הבורא קבע שאנחנו השחקנים שלו, עם ישראל. אי אפשר להתחיל לעבוד ולסיים את העבודה בצורה נורמלית אם אין לך את ג' המימדים האלה. זה הבסיס האבסולוטי. כלומר, מימד של מקום, מימד של זמן ומימד של נפש. כל פעם שאתה צולע על אחד מהם, אתה לא שלם. שיבת ציון נכללת בדינמיקה פנימית הקשורה במהות העמוקה ביותר של עם ישראל. כלומר, איך קובע הרמב"ן? הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, המצווה של כל התורה זה רק דבר אחד, לקבוע ומדינה, להקים מדינה, כך אומר הרמב"ן. לא רוצה שתהיה דתי, זה לא העניין האלוהי. אם אתה רוצה להיות דתי, אברהם אבינו היה בסדר גמור, הוא היה היפר דתי. חבר'ה ברוך הוא לא צריך אותו בארץ ישראל, שישאר שם ויקים את כל מה שהוא צריך. שאלה פשוטה, אם התורה המגמה שלה זה שנהיה דתיים, לא היינו יכולים להישאר במצרים ולהקים שם קהילה לתפארת? ארץ גושן שלנו לבד, אתה יכול אפילו לבנות בית מקדש שם, פרו יגיד לך אמן. למה אתה לא בונה קהילה שם? למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשאר במצרים? מה לא טוב שם? יש לך הכל, יש לך דתיות. זאת לא המגמה האלוהית, רבותיי. לא נבין את זה, נמשיך לזה שיעורים. נבין את זה, נפסיק אולי. נכון, 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 יפה שעלית על זה, יפה שעלית על זה. רק אדם שחי את הדבר הזה, חי. אני לא מדבר עכשיו על דתי או לא, הוא חי את זה, הוא מבין באופן אינטואיטיבי שצריך להגיד תודה. הוא יכול לסמוך ביום הזה. מי שנכנס בו דעת, במרכאות שהוא חושב שזה דעת תורה, הוא כבר בכל מיני קונצים. הלל, לא הלל, ברכה, לא ברכה, כן, כל מיני, את הדעת. אתה לא חי את זה. אל תעשה טובה. אני, כשאני רוצה להגיד תודה למישהו, אני לא יכול להגיד לו, תשמע, אני אומר לך חצי תודה, כי אני לא בטוח שאני צריך להגיד לך תודה, אבל בגלל שחבר שלי אמר לי בשיעור שאני צריך להגיד לך תודה, כן, אז אמרו לי לבוא להגיד לך תודה, אבל אתה יודע, אני ממש לא... או שאתה אומר תודה, או שאתה לא אומר תודה, או שאתה חי את התודה הזה, אתה מנשק אותו. הקמת מדינת היהודים היא חלק בלתי נפרד של ההיסטוריה האלוהית בהתלבשותה באומה הישראלית. אתם יודעים שהחסידים הראשונים, כן, יריב נתן לי סיפור על הרב, ספר, היה חסיד גדול מאוד, אחד מהחסידויות הגדולות ביותר שקיימות בעם ישראל, הרבי מסדיגורה. כשהוא היה בפולין שם, הנאצים תפסו אותו ואמרו לו להתחיל לרקוד ליד כולם, לבייש אותו, ונתנו לו מטטה כדי שיתטה את העיר ליד כולם, וכולם צוחקים עליו. וכשהוא מטטה את העיר, הוא מתפלל ואומר, יהי רצון שיום אחד אני אזכה לטטה את ארץ ישראל, אם תוציא אותי מפה. ובאמת, כשהוא הגיע, היה יוצא בלילה, ביום העצמאות, בשלוש לפנות בוקר, כשאף אחד לא נמצא בחוץ, והיה מצטט את הרחובות. ואומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שהבאת אותי והקמת לנו מדינה. דבר שני, נתנו לו לרקוד שם עם הדגל שלהם. הוא אמר, יהי רצון שיום אחד אגיע למדינתי ושיהיה לנו דגל שלנו ואני ארקוד איתו. ויום העצמאות היה יוצא מהבית שלו, באור יום, ליד כולם ורוקד עם דגל ישראל. ועוד סיפורים של כל מה שהיה שם. הקמת המדינה היא תוצאה של הפרי שנתבשל דיו במשך אלפי שנים. זה לא דבר חדש. אמרתי לכם, זה כבר יציאת מצרים. יסודותיה של מדינת ישראל מבוססים על המוסר, על ההיסטוריה ועל המטה-היסטוריה. זה אלוהי. זה לא איזה דבר ציוני שאנשים החליטו. זה גם לא קשור אפילו לשואה, רבותיי. אסור לומר שמדינת ישראל הוקמה בגלל השואה. לא. אם אתה אומר דבר כזה, זה אומר שזה בעצם פרי
המוות.
לא, לא פרי המוות. לא, פרי הדבר שהוא לא בכלל מתוכנן. אם לא היה זה, אז לא היה. לא. המדינה זה העיקר האלוהי. אפשר לומר שברעיון האלוהי שהוא בחר בעם ישראל זה שנקים שלטון פה, כדי להתחיל לגלות את שמו. אז נכון שהמדינה עדיין לא דומה למה שאתה רוצה, בסדר, הבנו את זה. אבל היא הולכת ומתקדמת, אני צריך לעזור לה. מדינת ישראל נרקמה בידי דמויות גדולות שידעו להתקדם אל עתידן בראייה פנימית, בעיניים אלוהיות, כי עין בעין יראו. השאלה האמיתית הייתה ונותרה, מדוע קריאתם של גדולי החוזים לעם ישראל לא מצאה אוזן קשבת לפני כן? מדוע אחרה כל כך לבוש את התחייה הלאומית? אלא שאין לראות את מדינת ישראל כמציאות נסיבתית שהתעוררה בעקבות השואה. גישה כזאת רק מגמדת את קיומה של המדינה לאירוע שרירותי שיכול היה שלא להתרחש. אסור להגיע למתקנות כאלה. מבט כזה מתעלם מטבעו העמוק של עם ישראל ושל מלכותו. כלומר, אתה לא למדת מה זה מלכות. אתה מדבר על מלכות, אתה אומר את המילים. כמה אני שומע את המילה מלכות? אבל זה לא קשור בכלל למה שהתורה קובעת בעניין של מלכות. על מה אתה מדבר? מלך זה רק בארץ ישראל. אתה יכול לדבר על מלך בחול? נו באמת. איפה ראיתם הלכה כזאת? מה זה הסילוף של כל התורה הזאת? ועם ישראל, ועם ישראל. אין דבר כזה מלך בחוץ. מלך יש חוקים. בוודאי.
אבל השואה כן נתנה יותר רצון לאנשים להתקדם יותר
שם. יפה, זה, אבל זה לא זה שגרם, המדינה זה התכנון הראשון. שאתה לא יודע לשמוע לדברים, אז הקדוש ברוך הוא מסבב את ההיסטוריה, שהוא מסבב. ההפך הוא הנכון, מדינתנו היא הדבר הפחות מקרי, והיותר מושרש במגמה האלוהית. אין דבר יותר מושרש בזה. אתם יודעים מה הכי כואב לי? זה שגם בינינו, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו לא באמת מאמינים לזה. זאת הבעיה. זה תמיד אתם יודעים מה היה אומר הרב קוק על הזה? כן, יש בעיה בזה. הרב קוק היה אומר, כל חיי, ביום הכיפורים, הגעתי לתחנון הגדול הזה, לבידוי. על חטא שחטאנו לפניך בזה, על חטא שחטאנו לנך. הוא אומר, הגעתי לאיזו שורה ולא הייתי מבין אותה. על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב. מה זה תמהון לבב? זה מה שהיה אומר הרב קוק. עכשיו הבנתי מה זה תמהון לבב. על כמה מאיתנו שנפלו ברשת הספק. מדינת ישראל כן קמה על חורבנה המוסרי של תרבות המערב. נכון? בזמן שמדינת ישראל קמה, הנצרות החלה למות. השגחת השם הבליטה בשלב הזה של ההיסטוריה האנושית את ההבדל העצום הקיים בין ישראל לבין העמים. היום כל אומות העולם שונאות אותנו בגלל ההבדל הזה. הם רואות מי אנחנו באמת מבפנים. אבל אי אפשר, זה עצם בגרון, זה תקוע להם. האומות שנכשלו בתקופת השואה, כל אומות העולם נכשלו בשואה. אל תחשבו, גם אמריקה. כולם נכשלו, הם התעוררו בסוף כדי שלא נגיד. עמדו נבוכות מול פניה החדשות של האומה הישראלית המתחדשת במדינתה הצעירה. שבאמצעתה ערכי מוסר אלוהים. אף אחד לא הבין מאיפה זה יצא להם הדבר הזה. פתאום איזה אומה אמיתית עם ערכים בפנים, אתם יודעים איזה קנאה זה מעורר? אין מציאות העומדת מחוץ להשגחת הבורא. אין דבר כזה, רבותיי. כדוש ברוך הוא אינו עומד חסר עונים מול כוחות הרשע, ושום כוח בעולם אינו מסוגל להתייצב נגד המגמה העליונה. יוצר אור ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. כלומר, כל מה שאתם רואים זה השגחה אלוהית. רק בדבר הזה אין השגחה. כמה הגעת לחוסר אמונה כזאת? חייבים אנו לחנך דורות חדשים לרעיון הציוני שהוא בעצמו מה שעמד ברצון השם, ברצון האלוהי העליון. מי שלא צריך לעסוק בעניינים אלה מוציא את עצמו מן הכלל. וכדברי הרב יששכר שלמה אייכטל בספר אם הבנים שמחה עמוד כף א', תראו מה אומר הרב שם. הרב היה אנטי-ציוני מובהק, הוא אומר את זה על עצמו. תראו מה הוא כותב בספר: ואזכיר את חטאי, שגם בעיני היה למאוס המפעל הזה של בניין ארץ והציונות, מחנת ששמעתי כן מהרבה חרדים סתם. כלומר, אחד אומר לשני, אתה חי באיזה קבוצה, כולם רגילים לומר ציוני, צוחקים עליך, אתה בן 4-5, אתה גדל ככה, אתה לא חושב קצת לחשוב וללמוד באמת? ונשרש בליבי כך, ולא התעניינתי בזה כלל, אומר הרב, כי טעוד הייתי בגרסה, ולימוד התלמידים ובחיבור חיבורים וגופי תורה, ושאלות ותשובות, כן, לחלוף סוטים, כולם יודעים. להשיב לכל שואל בדבר השם, כולם יודעים, תלמיד חכם גדול. ורק אחר שלקינו בגלות החל הזה, עיינתי בהלכה הזו, והאיר השם עיניי שטעות הייתה בידי וביד אשר התנגדו לזה. ואני מודה ואומר, כמו שמצינו בשעת מרבה ומכמה מגדולי חכמנו זל, שהודו ואמרו, דברים שאמרתי לכם טעות היו בידי, ומודים דרבנן היינו שבחי. כלומר, מתי הרב הוא גדול? כשהוא מודה שהוא טעה, כשהוא יודע להגיד, נכון, יש לי הוכחות, מה אתה רוצה? אז אמרו לי, אז מה? כל המכות שקיבלנו, אומר הרב, הן רק לעורר אותנו לשוב לארצנו הקדושה. ישנם שני מיני משיכות בקניין בהמה, אומר הרב. מושכני אחריך נרוצה. א', כן, לוקחים משנה. איך קונים בהמה? או קורא אותה והיא הולכת אחריו. ב', היא קישה במקל, נותן למכה, והיא רצה לפניו. מה הקשר? אומר הרב, כן אנו לפני הקדוש ברוך הוא בעניין קריאתנו לשוב לארץ ישראל. אם נשמע לכל הקורא אותנו בשם השם לשוב לארץ, אז נהיה בבחינת משיכה, וקורא אותה, והיא הולכת אחריו. ולא נסבור שום צער ושום הקאות, רק נלך מרצוננו הטוב, בלי איזה הכרח מבחוץ. והשם יתברך ילך לפנינו ואנו אחריו. מה שאין כן אם לא נשום ליבנו לשוב לארצנו מעצמנו, רק נמתין עד שיבוא המקל ויקה אותנו, אז תהיה המשיכה בבחינת היא קישה במקל והיא רצה לפניו. ונסבול כאבים ויצורים של המקל מאויבינו עד שהם יכריחו אותנו לרוץ לפניו יתברך לארץ ישראל. מה אתה רוצה יותר מזה? אתה יודע מי זה היה הרב יששכר? טייכטל? הגדול הדור שם בשואה. הבן שלו לומד איתנו במכון מאיר, רבותיי. הבן שלו בן 90. וזה מה שאנו אומרים לפני השם יתברך. מושכנו אחריך נרוצה. מה זה מושכנו? תן בליבנו להימשך אחריך לשוב לארצנו הקדושה על ידי כל קריאתך לחוד, שאתה קורא אותנו על ידי צדיקי הדור שקוראים אותנו. כלומר, איך תקרא לנו? מי יקרא לכם? הרב שלך. אם יש לך רב אמיתי, אז הוא יקרא לך, הוא יגיד לך שאתה טועה. הצדיקי הדור קוראים אותנו בשמך לשוב לאחוזת אבותינו. למרות קשיות עורפנו, לא ניתק השם יתברך את הקשר בינו לבין עמו ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא ביקש מאיתנו ללכת אחריו, אלא שהרעיה אחרה לקום. כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא תמיד דופק, תשימו לב באיזה זמן זה. זה תמיד בהווה, כל דודי דופק, כל רגע הוא דופק, לא כל דודי דפק. תתחילי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, כלומר לא אכפת לי באיזו מדרגה את נמצאת עכשיו. אני יודע שאת לא הכל בינתיים. הקטע מגולה כבר הופיע, והרי ישראל יוכיחו. הקטע מגולה מה זה? זה פירות. הגמרא אומרת את זה. רבותיי, אם אתם יוצאים מדברי חז"ל, אז אי אפשר ללמוד בכלל. אני לא אומר לכם שום דבר שיוצא מדברי חז"ל. הם מלאים עצי פרי עבור ישראל כי קרבו לבוא. ורבי יצחק אומר, אין לך קץ מגולה מזה. אין לך קץ מגולה, אל תחפש, אל תביא לי משהו אחר. אלא שהאהובה התעצלה מאז, פשטתי את קוטנתי, איכך אל בשנה, רחצתי את רגליי, איכך אתנפם. אני כן עדינה קצת. עשר שנים היא ציפתה לרגע הגאולה, אותה אישה, כנסת ישראל, וכשזה מגיע, היא מתמהמת. אתם יודעים מה זה להתמהמה? זה לשאול כל הזמן, מה? אתה אף פעם לא ודאי, אתה אף פעם לא ברור במה שאתה עושה, אתה לא יכול לחיות בצורה כזאת. אינה כמה. תראו את הלוחמים שלנו. הראיתי לחבר שלי, חתול עומד בצפירה, עד סוף הצפירה, בסוף הצפירה הוא יושב. מה, לחתולים של ארץ ישראל יש כבר נשמה של בן אדם? אנחנו כבר בימות המשיח. אדם הצעיר הזה של חיילנו, אני לא בוכה על זה? אני לא מכבד את זה? דם של ילד בן 20? 18? מה קרה לכם? מה, המוח שלכם מתעוות? במקום שהתורה תהפוך אתכם לבני אדם נורמליים, הפכתם למשוגעים? הספק חדר בבניה והם אינם מאמינים שזו אכן הנהגה אלוהית. רק בשלב הזה דווקא נטש הבורא את עולמו ואת ההיסטוריה, מעניין מאוד. כל הזמן יש גחה שגחה פרטית, חוץ מזה. אנשים מאמינים! בהשגחה פרטית, הכל זה השגחה פרטית אצלם, אבל פרטית, ממש פרטית. זאת אומרת, המצאתי לאוטובוס ואחד מהכפר לקח אותי תוך 5 דקות, זה השגחה פרטית. הקמת המדינה? לא, זה זבל. עד איפה הסילוף יכול להגיע, רבותיי? מכל מה שמתרחש בעולם, רק בשעת הקמת מדינת ישראל, הפסיקה ההשגחה האלוהית מלפעול. הרב סלקמון, שהיה אחד מאחרוני גדולי חכמי טוניסיה, כתב תיאודור הרצל, תראו מה אומר, רב טוניסאי, נעם בכל הערים הגדולות בגרמניה על מנת להציג את תוכנית התנועה הציונית. הוא תיאר את הסבל, את הרדיפות, את הרציחות שהיו מנת חלקם של אחינו בני ישראל בגלותם, התחנן לפניהם שיעזרו במפעל הקדוש והנחוץ, והוסיף כי מקור המפעל הוא ברגש דתי של אהבת האדם ואהבת העם היהודי הבזוי והשסוי תחת עולם של עמים ברברים. אתם יודעים שהרב פלקמון היה מקובל גדול. תראו איך הוא מדבר על הרצל. אתם שואלים את עצמכם איך הרב קוק קבע שהרצל הוא היה בבחינת משיח בן יוסף? תראו מה אומרים עליו. כל זאת אומר הרב כדי שישוב היהודים אל ארץ אבותיהם, ארץ הקודש, ארץ חנדה, אל ירושלים עיר הקודש. אבל היהודים הפנו לו עורף ודחו. הרצל השיב להם שהעתידים הם להתחרט על עמדתם הרעה בשומם את ביטחונם לשב בגרמניה. הם האמינו ששם זה העתיד, ברלין זה ירושלים. אמר לי איזה חסיד בפריז, פה זה ירושלים. אמרתי לו, איפה בונים את בית המקדש בדיוק? בסוף הרחוב או בהתחלה? הוא ניבא ולא ידע מה ניבא, אומר הרב, על הרצל. ישנן עיתים בהם התפילה אינה מספקת. אומר הרב, והזמן הוא לעשות. אתם זוכרים מה למדנו אז, נכון? שלפעמים אסור להתפלל, כי אתה מוריד את הקומה לדבר אחר, אתה מגביל את המהלך האלוהי. דבר את בני ישראל, וישאו. לא סתם שבי של פסח זה יום העצמאות באותו יום. ודבר אל בני ישראל ויצאו. לעשות לשם השם ולהציל את ישראל בבניין הארץ. חיים אנו בתקופה של תמורות מהירות ביותר, רבותיי. ועכשיו, הכל זז מהר, מהר מאוד. לא ידעתי שמורי ורבי הגדול, הנסתר, הצדיק הנסתר, הוא כל כך ציוני כזה. לא ידעתי, אני אומר לכם את זה בכנות. שהכרתי אותו לפני 20 שנה, לא ידעתי. והוא היה שולח לי לתומו, איפה שאני יושב, ממש בכיסא שם, היה שולח לי לתומו ספרים של הרב קוק, רק לי. כלומר, היו לו מלא אנשים תלמידים, היה שולח לכל אחד ספר, לי תמיד ספרים של הרב קוק. יש לי בבית ספרים מקוריים, ראשוניים, של הוצאת אורות, של הוצאת אורות הקודש, הראשוניים, הוא שלח לי. אני שואל את עצמי, איך הוא יודע שאני בכיוון הזה של הרב קוק? עכשיו מתברר, עם כל הספרים החדשים וכל מה שהוא שולח לנו, וכל המכתבים שאנחנו מקבלים ממנו, כמה חשוב לו הדבר הזה? מהלך הגאולה רץ בקצב שעלינו לאמץ ולהשתוות אליו. אנחנו כבר באיחור, רבותיי, אם לא תעבירו מהלך הילוך, אתם כבר באיחור, רבותיי. אני אומר לכם, הכל לא רץ עכשיו מהר מאוד. חילול השם אשר נגרם עקב תיזורנו בין העמים, הביא בסופו של דבר להתערבות אלוהית בעולמנו. הקדוש ברוך הוא חילל את שבתו, אתם זוכרים? כדי לקדש את שמו המחולל. הוא היה צריך לחלל שבת, כי הוא בשבת, הקדוש ברוך הוא. הוא ירד לעולמנו, הוא יצא מהשבת שלו, כי הוא ראה שאם הוא לא יוצא, זה פיקוח נפש, העולם הזה, חז ושלום, לא יוכל להמשיך את הגאולה הזאת. אז מה הוא עשה? הוא התערב בבריאה. בגלל שמו המחולל. וקידשתי את שמי הגדול. כן, אנחנו אומרים לו, התגדל והתקדש. מה זה התגדל והתקדש? מי עושה את זה? אני צריכים לומר, נגדל ונקדש, אנחנו. אתם מבינים מה כתוב פה? לא ידענו לעשות את זה עד שאתה בעצמך עשית את זה לבד. התגדלתי והתקדישתי. שמרחם עלינו, אמן. איזו בושה. אני פוחד מזה. איך לא עשינו קידוש השם? עד שהוא בעצמו צריך לעשות את זה לבד. זה כאילו, כן? אף אחד לא נותן כבוד למישהו. ויום אחד לפני שהוא הולך למות, הוא בא ואומר לכולם, אתם לא נתתם לי כבוד, אתם לא ידעתם מי אני. אף אחד לא הכיר אותי. מה, הקדוש ברוך הוא צריך לבוא לזכות לנו? כדי שנקדש את שמו, אנחנו לא מספיק חכמים כדי לומר לו, הקדוש ברוך הוא, הכל מאיתך יתברך. כל החיים שלי זה בשבילך. וקידשתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני בעצמי, את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם. וידעו כי אני השם, כי בגללכם הם לא יודעים שאני השם. כי אתם חיים שם, אתם הולכים להתפלל שם. נום השם אלוהים, ויקדשי בכם לעיניהם. איך אני עושה? ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. זה רב כתב? זה הקדוש ברוך הוא כתב. כשמגיע הזמן, נעשית עקירת ישראל מגלותם באלימות. חי אני נאום אדוני, אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה אמלוך עליכם. אתם לא רוצים שאני אמלוך עליכם ברצון? ומלכותו ברצון קיבלו? אז אני אמשול עליכם בכוח, בחימה חז ושלום. איך? והוצאתי אתכם מן העמים, והבאתי אתכם אל המדבר, אל מדבר העמים, ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים. ביום כף לעומר השלימה בחינת העולם את בחינות הזמן והנפש. הגענו לבחינת העולם, רבותיי, היום בערב, כן, ספרנו את זה אתמול, היום כבר ספרנו 20 יום לעומר, נכון? למה ספרנו את זה אתמול? הרי יום העצמאות האמיתי היה צריך להיות היום. אז למה הוא היום בלילה, כלומר מחר? כי הרבנות הראשית לישראל דחתה את זה. למה? בגלל שאם לא חייז ושלום היינו יכולים לחלל שבת במוצאי שבת כדי לארגן את המסיבות של יום הזיכרון לחייל צהל. אז הרבנות הראשית לישראל מתערבת בדברים האלה. רבותיי, כל העניין הזה של התפילה והעלל זה תקנה של הרבנות הראשית לישראל. זה לא המצאות של איזה רב או שניים. ביום גילוי מידת יסוד שבתפארת, זה היום רבותיי, יסוד שבתפארת, היום המקביל לשביעי של פסח ולטו באב. בשביעי של פסח נקבעה האמונה בלב ישראל, ובטו באב חזר הדיבור האלוהי למשה רבנו. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה 38 שנים, רבותיי? אתם יודעים את זה? אתם לא יודעים את זה. אתם עוברים דף אחד במחזור שלכם, בסידור שלכם, בחומש, ופשוט ממשיכות. 38 שנים, אתם יודעים מה זה? כלומר, אפילו משה רבנו, מה הוא אומר בשנת ה-15, בוא נגיד? נגמר. כש-20 שנה עברו והקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה, מה הוא אומר? זהו, נעלם, עזב אותנו. 30 שנה אחרי, משה רבנו מאמין עדיין שהקדוש ברוך הוא צריך לדבר איתו? כל אחד מאיתנו כבר היה מתייעץ, נכון? 38 שנים הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם משה. אתם יודעים מה מרגיש נביא כמו משה? כלומר, כל החיים שלו, בזבל. מה אני נביא, אין לי נביא, אני לא כלום. 38 שנים. רבנו, כן, משה רבנו, כל ההכרזה שבקע את הרקיע ביום השישי, ה' לחודש אייר, שנת תשח, זה היה יום שישי בצהריים, בשתיים בצהריים, קבע לנצח את תחייתנו הלאומית. אתם לא מבינים מה קרה שם. זה מהלך אלוהי שהתלבש באנשים פשוטים, שאתם חושבים פשוטים. הקמת מדינת ישראל בחודש זה היא התשובה המוחצת לעמלק, שתמיד נלחם מנו כשאנו שווים לארצנו. יהושע בן נון, שהיה מזרעו של יוסף הצדיק, בנה של רחל, הוא בכל מקום שטנו של עשיו. על יוסף נאמר, בכור שורו הדר לו. איזה מזל זה עכשיו? שור, מעניין. מה, הוא ידע בן גוריון? או החברים שלו? שזה מזל שור שיוסף הצדיק הוא שטנו של עשיו, והם עשו כל מיני קומבינות כדי שהאנגלים יצאו באותו יום. אתם לא רואים מהלך אלוהי פה? ושייך לחודש יער שמזלו שור. שלמה המלך החל לייסד את בית המקדש הראשון בחודש יער. שלמה המלך. למה? כי הוא ידע שמדינת ישראל זה שייך לחודש יער. זה הפסח השני, מה זה פסח שני? אתם מבינים מה זה פסח שני עכשיו? מה זה פסח שני? פסח אחרון! יש פסח ראשון ופסח אחרון! מתי יהיה הפסח האחרון של ההיסטוריה? ביער! 480 שנה אחרי יציאת מצרים, האות וו היא האות של החודש הזה. וו היא אות החיבור, חיבור עם עם ישראל וארצו, חיבור פסח ושבועות. בספר שערי אורה, כותב הרב זצ"ל שלפי סדר הדגלים מיוחס חודש יער לשבט יששכר. עליו נאמר, ומבני יששכר יודעי בינה לעיתי, מי שלא יבין שיש כאן בינה, עולם הבא שמתלבש בעולם הזה בזמן, לדעת מה יעשה ישראל. הוא לא יבין כלום, וזה דעתך בחודש הזה. התהלל המתהלל, השכל וידוע, אותי נאום השם. ובאמת, נתגלתה בחינה זו של יודעי בינה לעיתים, כשנקבע תאריך הקמתה של מדינתנו בהל חודש יר. אני רצון שנבין ממש יותר ויותר כמה הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, כמה הוא שותף למהלך הגדול הזה, ובעזרת השם נאמר את השמחה הזאת, את התודה הזאת לקדוש ברוך הוא בלב שלם, בלי שום פחד ובלי שום דבר. אתם יודעים מה? אני נותן את עצמי, מוסר את נפשי לברכה לבטלה, בסדר? על דבר כזה אין לי שום פחד. אני מתפלל עם ברכה שלמה ועם שמחה שלמה. תודה רבה.